היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה, לוחשת באוזניות בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
והסקט התרבות של ישראל. שמה עושה גילי? למה את צוחקת?
אני לא יודעת, מצחיק אותי כל פעם אתה מסתכל עליי, אתה עושה פרסוף. שכבר ביום ראשון מספר לכם על כל הדברים החשובים בתרבות שיקרו באותו שבוע.
שהם?
שהם בעיקר בתחומי הטלוויזיה, נודע על האמת.
טלוויזיה ושוט.
טלוויזיה ושוט.
זוכרת שהיה מקום חומוס ושוט? חייבנו לאכול בו.
אהבנו.
ואז הגיעה קורונה.
ואז הגיעה קורונה, וגם אנחנו, אחרי שתיגמר הקורונה, אנחנו נוריד את הראש, אבל אחרי שתיגמר הקורונה, אנחנו נחזור להתעסק בכל מיני נושאים אחרים בתרבות, מבטיחים.
אל תתנצלי, גילי. טלוויזיה זה תחום מספיק מכובד כדי שנעסוק בו, אבל מה יהיה לנו היום?
אנחנו, אוקיי, נעסוק בריבוט של הצלצול הגואל ובדוסון קריק שעלתה לנטפליקס.
שתי קולות מן העבר.
קולות מן העבר. ויהיה לנו סיבוב מהיר, ובו לופן. חזרה של 10%, ונדוויז'ן.
10% / דבר עם הסוכן שלי, תלוי מאיזה מדינה אתם צורכים את הסדרה הזו.
נכון, ועוד כל מיני תופנים.
ובין לבין.
בין לבין, יהיה לנו רעיון עם מאיה קוסובר, אישיות הרדיו.
שהיא מה עושה, בין היתר?
בין היתר, את שיר אחד שאנחנו כה אוהבים.
וכה מפסידים לה. כל פעם כשיש את משאלי סוף השנה, מהו פודקאסט התרבות האהוב עליכם?
כן, הם תמיד איכשהו מנצחים, אנחנו איכשהו תמיד שמחים להיות מועמדים.
כן, זה כבוד רק להיות מועמד.
לגמרי. אבל לפני שנעשה את כל הדבר היפה הזה,
כן.
אני בסוף השבוע דגמתי את הסדרה החדשה, איך נקרא לזה? טרש ריאליטי?
למה את עושה את זה לעצמך, גילי?
כי אני
מקריבה את גופך ועינייך ומוכך למדע.
אני הייתי צריכה לשחק דעת בסוף השבוע הזה, ואידך זיל גמור, ונכנסתי וראיתי את הסדרה החדשה שקוראים לה אימפריית הבלינג.
הוא.
שזה כמו מין Crazy Rich Asians, אבל גרסת הדוקו ריאליטי.
עשיר מטורף מאוהב, איך קורא זה בעברית?
אסיאתים עשירים מטורפים.
כן?
אני חושבת, כן.
אוקיי.
נבדוק את זה עוד מעט. באמת לקחו את האוכלוסייה הזאת, את הציבור הזה, מהגרים מאסיה, שחיים בארצות הברית, באושר מופלג, והצמידו להם מצלמה, ובעצם זה עוד ניסיון של נטפליקס לעשות משהו שבין עקרות בית אמיתיות לקרדשיאנס. ראינו את זה כבר בחיים האמיתיים של נשות בוליווד.
זהו, הם נורא הולכים לטריטוריות ערוץ אי כאלה.
כן, וגם ראינו את זה בריאליטי טראש המתווכים.
תגידי, גילי, רגע, אני חייב שואל אותך. גם בסדרות, גם בסרטים, בארצות הברית, כאילו מתווך, זה מין מקצוע נחשק כזה, נכון? אבל זה משהו שעובד בתרגום, עובד באלף בתרגום. אני לא מצליח, כאילו כשהגיבור, נגיד, הוא מתווך,
כן.
נרגיש, וואו, איזה מצליחה נו, איך זה קורה בשבילו? לא, למשל,
דירה עורפית, שלושה חדרים, בנויה ריבועית, שמורה יפה, פחות עובד בארץ.
לא, נגיד בסדרה Dead to Me, נכון, אז הדמות של קריסטינה אפלגייט היא כאילו מלכת התיווך של קלבסס, או איזה משהו כזה. למי אכפת שאת מלכת התיווך של קלבסס? למה שאני עכשיו, למה זה מקצוע שאמור עכשיו, גם להגיש, יואו, תראה את המצליחנית הזו.
תראה את המתווך הזה.
יש לה הכל. וגם בסנטה קלרית הדיאט, סדרת האימה הזאת עם דרו ברימור וטימותי אוליפנט, גם של נטפליקס, אז גם, הם כאילו, איך אנחנו יודעים שהם מצליחנים? הם בעל ואישה שעובדים ביחד כמתווכים, שזה גם איזה שטיק כזה של סדרות. מה, איך תיווך הפך בתרבות האמריקאית להמקצוע?
תראה, רצינו להגיד משהו על דוקו טרש, אבל זה כיוון יותר מעניין, מה שאתה אומר עכשיו.
הרנט שלי על המתווכים, כי אני לא מבין את זה.
כי באמת, אני חושבת שמעטים המקצועות שאנשים סולדים מהם, בזים להם ושונאים אותם בשקט ומשלמים להם מתוך.
ילד שלי, מה תרצה להיות כשתהיה גדול?
אני מעוניין להיות מתווך.
כן, כאילו זה מין מוצא אחרון כזה. זה כאילו האופציות בינאריות או קואוצ'ר. זאת אומרת, לא הלך לך בהייטק, לא הסתדרת בשוק התקשורת, לא היה אף חבר שהכניס אותך בקומבינה למדה. מה אתה הולך להיות? אתה הולך להיות מתווך. נכון? זה כאילו האופציה האחרונה. אני אהיה מתווך.
אני אהיה מתווך. כן. ולא מעלית, אבל מסודרת יפה. בקיצור, לגבי אימפריית הבלינג,
כן.
נטפליקס, תמשיכו לנסות. בסוף משהו ידבק, זה לא נדבק.
גילי.
כן.
אנחנו השבוע בצר לנו. חוזרו, לפחות בצער לי, חוזרים ל-90s. והכוונה היא לא שחוזרים אליהן באמצעות אביב גפן. נציג התרבות הישראלית כולה מטעם עצמו, שפתאום
ראש ממשלת התרבות.
כן, פתאום מצאת עצמו במשרדו של בנימין נתניהו.
באיזה פוטו-אופ בחליפה מבריקה.
מי היה מאמין, אביב גפן בפוטו-אופ?
אביב גפן שלנו.
אז זהו גילי, אני באמת לא מבין למה כל פעם כשאביב גפן נקלע לסיטואציות האלה, עליבא דה דורון מדלי, למה תמיד אנחנו מתפלאים ואומרים, מה קרה לאביב גפן, תגיד, איפה הוא ששר לרבין? אז אני רק רוצה להגיד שאביב גפן תמיד היה כזה, וגם כשהוא שר לרבין הוא היה אופורטוניסט, וגם כשהקים את הלייבל של סלקום הוא היה אופורטוניסט, וגם אחר כך כשהוא הפיק את הזמרת אלכס הוא היה אופורטוניסט, וגם עכשיו הוא אופורטוניסט, תמיד היה אופורטוניסט, ואף פעם לא היה אידיאולוג. כל מי שמתפלא מה קרה לאביב גפן בעצם מתפלא לאן ברחו וחלפו נעוריו, ומי שחסר לו להיות חלק מנוער הנרות, מוזמן להדליק אותם בחדרו ולשים איזה אייליינר. אבל נדמה לי שדרך לא פחות אפקטיבית, להרגיש עצובי ובניינטיז, ולהזין לאביב גפן, זה לראות דוסון קריק.
וואי, דוסון קריק.
ששש עונותיה הגיעו עכשיו לנטפליקס.
ברחו את היום והללו את הנטפליקס.
כן, את מרוצה מזה?
אני מרוצה מזה ויש בכוונתי לצפות, אם כי אני חייבת להגיד בתעלול מוזר של החיים והגורל, אני חיפשתי את דוסון קריק אצלי בנטפליקס ולא מצאתי.
הנטפליקס שלך מקולל, גילי.
ממש מקולל.
מישהו הטיל עלייך, מישהו הטיל עלייך כללה.
זה מנעת ממני.
כן, מישהו הטיל עלייך כללה בסוף השבוע האחרון, לא משנה למה, ואמר שהנטפליקס שלה לא יעבוד כמו שצריך זאתי. שחור!
שלא תקבל, לא ג'וי, לא פייסי, לא, איך קראו לה?
מישל וויליאמס.
מישל וויליאמס, איך קראו לדמות שלה, ולא את דוסון, שלא תקבל כלום.
כן.
נאלצתי להסתפק בריבוט של הצלצול הגואל.
רגע, כבר את עוברת לצלצול הגואל פינטו? בואי נדבר איזה מילה, מילה או שתיים על דוסון קריק, לא?
בואי נדבר אחד ביחס לשני, אוקיי? כי אני חושבת שהדיון הוא חשוב. כי הצלצול הגואל הייתה כזה קומדיית נאורים בתיכון, כל השעה...
ג'ן!
כן.
ג'ן זה הדמות של מישל.
ג'ן, נכון, נכון.
נזכרתי פתאום, כן, סליחה, תמשיכי.
אז כזה תיכון בייסייד, היה מין תיכון כזה של ילדים טובים, אבל הם היו כל הזמן עסוקים בתעלולים ולהיכנס במנהל. זה היה כזה מין, אתה יודע, מהסדרות
האלה. סיטקום תיכוני.
מין פארקר לואיס כזה, סוג ששמתי ברז למורה.
היה מת להיות פארקר לואיס.
זה נכון.
זה הרבה יותר פרימיטיבית כזה, עם צחוקים באולפן, וסקריץ', איזה מצחיק סקריץ'.
הוא לא נמצא הפעם.
לא?
לא, לא יודעת, שרדתי פרק אחד, לא ראיתי אותו בפרק הזה.
אז מה קורה שם לפני שאני חוזר לדוסון?
אז כל החבר'ה שהיו תיכוניסטים מגניבים, עכשיו הם הורים לתיכוניסטים מגניבים.
הם עשו את ה-90, עשו את ה-90-210.
נכון, וקלי וזק התחתנו עם ה-High School Sweethearts כזה, שהם התחתנו אחד עם השני, ג'סי נהייתה היועצת של בית הספר.
רגע, קלי גם אחר כך, אפרופו 90-210, קלי אחר כך הגיע ל-90-210, הייתה ולרי.
נכון, נכון. אתה צריך לגשר על הפער המנטלי הזה שבין כן. הדברים שאתה יודע עליה בשתי הסדרות האלה.
טיפני אמבר טיסן.
כן, אז כל הילדים שלהם עכשיו לומדים בתיכון ועושים את השיגועים שלהם בתיכון, וזה תיכון שהם כולם נורא כזה עשירים, וזה אומנם תיכון ציבורי, אבל הכל נורא סבבה, עד שזק הוא בעצם המושל של המדינה, והוא נאלץ לקצץ בתקציב החינוך, ולכן מצרפים להם תלמידים מתיכון ציבורי אחר.
אינטגרציה.
אינטגרציה, איישה דייזי ודוואנטה,
מה? זה מה שקורה שם?
זה מה שקורה שם, ואז הם פוגשים את הילדים המקובלים, שחלקם הם כזה, נגיד, לקסי, שהיא טרנסג'נדר.
אז סדרה נורא ווק.
זה נורא נורא ווק.
זה כאילו שילוב של הצלצול הגואל עם אופוריה.
משהו כזה. עכשיו, אומרים שהיא טרנסג'נדרית, וכולם ממש סבבה עם זה. אני לא יודעת, אני כאילו צפיתי בפרק הראשון, ואמרתי לעצמי, מתי זה נהיה משהו? מתי זה מתרקם לכדי משהו?
אין, סיטקום זה בדיוק ההבדל בין טלוויזיה של עכשיו לטלוויזיה של פעם. אין קשר בין פרק לפרק, זה כל הפרק בפני עצמו. תעברי קדימה ולא יזכרו את מה שהיה אז. פשוט נמשיך הלאה.
לא, אבל זה כאילו מין מתאפר בכל האיפור העכשווי, אבל נשאר בליבו מה שהיה פעם. ואני חושבת שפה אנחנו יכולים להתחבר בחזרה לדוסון.
חמיי ותנחומיי על הדור שעכשיו יצפה בדוסון קריק. כמו שיש דור חדש שראה את חברים, כי באמת מה שחסר לנו בחיים זה סדרה על שישה לבנים ניו יורקים, שאיש לא יודע איך הם מקיימים את עצמם בחיים בדירות המגניבות האלה, וכל היום יושבים בבית קפה, והסיוט הכי גדול שלהם זה להיות שמנים, כי איזה נורא זה להיות שמן, נכון? יש את הפרקים של מה היה קורה אם מוניקה הייתה שמנה, וואו! איך העולם היה מתהפך.
יש לי פינה חמה מאוד בלב לחברים עדיין.
בסדר, גם לי, כי יש בדיחות טובות, אבל תדעת, סדרה שה... האתוס שלה הוא הרסני קצת.
אז מה אתה אומר, מה קורה בדוסון קריק?
אני שם שנייה...
שורדת או לא?
לא, אני שם שנייה בצד את ענייני החפצון, תקינות פוליטית וכל הדברים האלה. אני חושב שסדרות כמו דוסון קריק, שאגב, מי שכתב אותה והעלה אותה לגדולה זה קווין וויליאמסון, זוכרת את סדרת הסרטים צעקה? שחבר שלי טל צעק ברבע שעה אחרי שנפתח הסרט הראשון, אני לא מאמין שהם רצחו את דרו ברימור! אז... כי זה מה שקורה בתחילת הסרט צעקה. אז הוא היה התפוח אדמה הלוהד של הוליווד בסוף ה-90s, ולקחו אותו לכתוב סדרת נאורים שתיתן קונטרה לבברלי 90-210 של העולם.
כן, ואז זה... נוצרו כל הסדרות האלה, דאוסי, כל מה, כל
אבל זה לא באמת היה קונטרה.
מתבגרים מיוסרים.
זה העניין שזה לא באמת היה קונטרה, זה לא באמת אלה הם חיי עם קלר דיינס, שזו סדרה שהיא באמת ההפך מהספלינגיות. דוסון קריק, וראיתי את זה עכשיו, זה המתכון ה-90-210, אבל בצורה מרוכחת. היא עדיין סדרה הרסנית. אני יודע שזה נשמע פומפוזי כשאני אומר את זה, וכולה סדרה טלוויזיה.
איך הרסנית?
כי אני חושב שהדברים האלה זה הדברים שדפקו לי את החיים. באמת, המחשבה הזאת שכבר בתיכון אתה צריך למצוא את אהבת חייך, ומי יהיה אחת, וכל האובר דרמטיזציה הזאת של החיים התיכוניים, והסתכלות נורא הרת גורל על כל שלב ושלב בהתפתחות שלך ובהתבגרות שלך, שבסוף לא, אתה כולה מתבגר, ואתה תשכח מזה, ויום אחד תצחק על זה.
תודה לאל, תשכח מזה ותצחק על זה.
נכון, אבל סדרות כמו דוסון קריק, לא, הן נוסעות איזה מין הוא-הא כזה נורא גדול.
הן פשוט עושות גלוריפיקציה לגיל ההתבגרות.
נכון, שכולנו סובלים בו, או לפחות רובנו סובלים בו. אולי עכשיו כשאני רואה את זה, אז אני יכול לגחך ככה ולהגיד, איך הסדרה הזו השפיעה עליי כשהייתי צעיר? אבל לא, לסדרות האלה היה אפקט. אני חושב שסדרה שתקעה לכל הז'אנר הזה, פיגיון בלב זו באפי, שרצתה לומר, וגם לדעתי הצליחה לומר, שהתיכון הוא הגיהנום.
כן.
ואין לנו מה לעשות את האובר גלוריפיקציה הזו.
ואצלנו גם יש צבא, יש תחרות טובה לדבר הזה, אבל לא, התיכון הוא באמת הגיהנום.
כן, אני לא ממליץ לאף אחד לראות דוסון קריק. מה אני אגיד לך? מחפת לי מה קוראים? פייסי ודוסון וג'ן וג'וי. רק אפשר להגיד שהכי מוצלחת משם בדיעבד זהו ג'ן, נכון? מישל וויליאמס כאילו ביפר.
מי שיש לה את הקריירה הכי גדולה בהוליווד אחר כך.
נכון, למרות שיאמר לזכותה של קייטי הולמס, ניצלה. נמלטה מציפורני הסנטולוגיה, וגם זה ראוי להערכה. לא? אז אני אומר לא לראות דוסון קריק, את אומרת לראות?
אני אראה בעצמי, ואז אני אחליט שלא לראות דוסון קריק, אבל אני יכולה להגיד, אפשר ממש לוותר על הריבוט של...
הצלצול הגואל.
כן. כל כך השפיע עליי, ששכחתי את השם. נמצאת איתנו קולגה שלנו, מאיה קוסובר, מהתאגיד. מאיה מעורבת בהרבה מאוד עסקטים, פודקאסטים. אנחנו כאן כדי לדבר על העונה החדשה של שיר אחד, שהוא באופן אישי אחד הפודקאסטים החביבים עליי ביותר. אין טיול עם הכלב שלא מתאים לאורך של פרק.
וגם תמיד מגלים דברים חדשים לשירים מוכרים ואהובים יותר, פחות תלוי את מי שואלים.
אבל זה תמיד איכשהו כזה נורא מעניין לשמוע את מאחורי הקלעים.
כן, אפילו נגיד שיר שאני פחות אוהב, סתם, נגיד טוי, פתאום יש מאחוריו איזה סיפור כזה ענק גורם לך להרגיש יותר טוב את השיר ולהבין אותו יותר טוב, ופתאום אתה גם מרגיש חלק ממנו.
יש לי הסבר לזה.
נו.
רוצה אותו?
כן.
ברור. אז אני חושבת ששירים זה משהו שמאוד מאוד נוגע בחיים שלנו. גם שיר שיצבן אותך נגיד ואתה שונא, או גם בטח ובטח שירים שאנחנו אוהבות ומלווים אותנו לאורך החיים, מה שקשורים לתקופות בזמן, או לזיכרונות, או לרגע. ואז פתאום הרגע הזה, שבו אתה או את חוויתם את השיר, מסתנחרן עם הרגע של ההולדת של השיר, ועם מה קרה לאומן או ליוצר כשהם כתבו אותו. ואז כאילו, לא יודעת, נגיד, ניר גורלי תמיד מספר שימים של שקט, שהשיר של פלטפוס, היה שיר שהצבן אותו, והוא שנה איך הורשים עליו ברדיו, והוא כאילו, איך יכול להיות שהגיבורי ילדות שלי המצחיקנים הפכו לשיר כזה מלודרמטי ומרגש, ופתאום שהוא שמר את הסיפור מאחוריו, אז הוא אמר, וואו, יש סיפור אמיתי וגדול ומשמעותי מאחוריו, שקשור לחיים של ירדן בר כוכבה ושל אבי גייניק, ואיפה זה פגש אותם, והוא פתאום יכול היה להתייחס בסלחנות לשיר הזה ולרגיע ההולדת שלו.
יש לי חבר שיש לו גרסת דאט מטל לימים של שקט, קוראים לזה ימים של סייטן, וזה הולך ככה, הנה הם באים, ימים של סייטן!
מקסים. זה ממש פותח את הלב. אבל רגע, צריך להגיד...
גיא שמי, אני אתן לו קרדיט.
צריך להגיד שאתם חוזרים בעונה חדשה בעוד שבועיים.
נכון, בראשון בפברואר.
ובינתיים, בכל סיכומי השנה שעשו כל מיני תחרויות בין פודקאסטים, וזה הגעתם למקום שני המכובד, ונוצחתם על ידי מישהו מהבית, מהתסקיטים של כאן, אז זה גם הזדמנות להגיד כל הכבוד וכל חי. אבל אנחנו רוצים לדבר עלייך לרגע.
מהמקום החמישי, אנחנו מסתכלים בהתפעלות ובקנאה על המקום השני, וואו.
השוק עומד להתפוצץ, חברים, אנחנו...
אבל אנחנו רוצים קצת לתת איזשהו רקע עלייך, מאיה.
לכי על זה.
ולהגיד שאני חושבת שבמידה רבה כל עניין הפודקאסטים בארץ הוא כזה משהו שקשור להצלחה המקצועית שלך, מסיפור ישראלי והלאה.
וואו, טוב שבאתי, אוקיי.
ובואו קצת נדבר עלייך ועל מוזיקה, היות ואת אדם ששומע באוזן אחת.
כן.
בלבד.
אכן.
ואת באת להורים חרשים.
נכון.
אז תספרי אולי טיפה על המשיכה שלך גם לרדיו, וגם להסקטים, וגם למוזיקה.
יש לי תסמונת גנטית שירשתי מהוריי, שקוראים לה תסמונת הטלטל הלבן, או בלעז ורדנבורג, וזה על שם...
מה כל כך אצילי, אריסטוקרטי.
בדיוק, זה על שם ההולנדי שגילה אותה, והיא כוללת עיניים בצבעים שונים, טלטל לבן, לקוט בשמיעה או מלאה או חלקית, וזנב.
חוץ מהזנב, הכל נכון, אני מאמין.
אחרי זה נשחק עוד משחק כזה. בקיצור, כן, הכל נכון. וסבתא שלי היא הראשית של הדבר הזה, as far as we know. יש לה גם עיניים בצבעים שונים, היא לא שומעת באוזן אחת, וטלטל לבן. ואימא שלי חרשת, ואבא שלי חרש, וגדלתי בבית שאפשר היה לעשות בו מלא רעש. וההורים שלי מאוד רצו שאני אדבר דיבור תקין, אז הם השמיעו לנו רדיו, גם לאחי הגדול וגם לי, כשהיינו קטנים. המון רדיו. והם רצו שנחכה בעצם את הדיבור התקין של מגישי ומגישות הרדיו, אז אותי זה הפך לפרסונה רדיופונית, ואת אחי זה הפך להייטקיסט מצליח, שעשה אקזיט. זה כזה סיפור ההולדת, וזה ממש גם תעודת הזהות שלי בעולם הזה.
קראת את הספר אקווריום?
לא.
של יערה שחורי?
לא.
ממליצה מאוד.
כן?
כן.
גם שם יש כזאת. עולם כן. הדממה למול...
כן, כן, ממש. שתי אחיות... כן.
יש הרבה מה להגיד על לגדול בבית של הורים חרשים. ההורים שלי אין להם מושג מה זה מוזיקה. אין להם מושג מה זה צליל, תו, קול. הם אף פעם לא שמעו קולות. ואני, כל מה שמעניין אותי בעולם הזה זה קולות של אנשים. אתמול שיחקנו איזה משחק, הבת זוג שלי ואני, והיה צריך להגיד מה את אוהבת בעבודה שלך. זה נשמע מפגר, אבל זה היה חלק מאיזה ספר קואוצ'ינג שניסינו לפתור ביחד. ואז אמרתי שמה שאני אוהבת בעבודה שלי זה רעיונות עם בני אדם, קולות בקוף ומכשירים. אז אמרתי, זה באמת כל מה שיש בעבודה שלך. אז יש בזה זה. אני בגיל מאוד מאוד צעיר רציתי לנגן, ונמשכתי למוזיקה, וביקשתי שיקנו לי גיטרה, וההורים שלי לא כל כך הבינו למה להשקיע בזה את הכסף.
כי הם לא מבינים מהו הדבר הזה שנקרא מוזיקה, וכאילו
את ההשפעה. אבל הם גם לא שומעים ויברציות בגוף.
הם מרגישים ויברציות, אבל הם לא שומעים אותם, וכל היופי הזה של מהלך הרמוני, או של כלי נגינה שמתחברים, או איך נשמע כל כלי נגינה, אין להם מושג. בגדול הם יכולים לזהות טופים, בסים, אבל מעבר לזה שום דבר.
זה קצת ההיפוך של מה שאמרת קודם, זאת אומרת, אם שיר אחד הוא... או הדרך שלנו, נגיד, או שלך, להנגיש או לתת סיפור יותר עמוק של שירים ולגרום לנו להבין אותם, אז ההורים שלכם נמצאים בסקאלה השנייה, זאת אומרת, אין משהו כזה שיגרום לנו להבין מהי המוזיקה.
כן, יש לי איזו תיאוריה יותר עמוקה אפילו, ניב, במובן הזה ש...
זה לא היה עמוק.
לא, אני חושבת שזה מאוד עמוק, אבל אני חושבת שחרשים, המטען התרבותי שלהם, או היכולת שלהם לשאת איזשהו רגע ולנצור אותו במשך חיים, קשור יותר ויזואליה, וקשור יותר למימיקה, והבעות פנים, ונראות חיצונית, והמטען התרבותי שלהם פחות קשור לעולמות כאלה.
כן.
זה קשור גם לשפה ולתרבות. תחשוב שבן אדם חרש אף פעם לא קרא לעצמו בכל רם משהו. כאילו כשאנחנו לומדים לקרוא, אז אומרים לנו, תקראו בלב. מה זה לקרוא בלב?
קריאה דמומה.
זה כן. כזה לדמיין את עצמך קורא.
כן, אני סתם חושב על זה מהמקום שלי, וישר קופצים לי שני דברים. אחד זה משפט שכתב עמית שוהם פעם, שאמר שאם מכונית היא הדבר הכי גדול שאפשר ללבוש, אז מוזיקה היא הדבר הכי חיצוני שאפשר להרגיש.
נורא יפה.
נכון?
ממש משפט.
אז הוא כתב את זה אפרופו never mind, ואני חושב על זה גם בהקשר של שיר אחד, וגם בהקשר של מה שסיפרתי מהורים שלך. והדבר השני, זה הפרק השני בסדרה המד פנים שזו עיר, על פרן ליבוביץ, שבו היא מדברת על זה שמכל האומנויות, מוזיקה היא האומנות שהכי מחזירה אותנו לרגע, שזה אפרופו גם מה שדיברת קודם. נראה לי מצד אחד איזשהו חסר לחיות בלי זה, מצד שני אני מבין למה אצלך זה כל כך היה חדור מטרה להגיע לשם.
מאוד חדור מטרה, וגם כאילו כל רגע כזה בחיים שלי הוא מאוד זכיר. הרגע שהכי השמיע לי שיר ראשון, הרגע שקנינו מערכת והתחלנו לשים בבית בפול ווליום, שזה גם היה הרגע שאבא שלי פתאום החליט שהוא קונה מכשיר שמיעה. ואז הוא ביקש שננמיך את הווליום, וכזה אמרתי, מה נסגר איתך בן אדם? אתה חירש, כאילו... תן לנו ליהנות מהיתרונות. אז יש הרבה רגעים כאלה, ובאמת בשבילי מוזיקה הייתה הדבר ש... מוזיקה והמילים של השירים היו הדבר שהכי מלווה את ילדותי.
אחרי האקספוזיציה הארוכה הזאת, נתחיל ונשאל על עוצרות. איך אתם בוחרים באיזה שירים להתמקד?
אני חושבת שזה תמיד שאלה שנוגעת לכל מלאכה שקשורה בסיפורים ובסטורי טלינג, כזה מאיפה מגיעים הסיפורים? התשובה האמיתית היא מכל כיוון. זאת אומרת, יש לפעמים ששמענו שמועה שמאחורי שיר מסוים יש סיפור ענק וששווה לספר אותו. ויש לפעמים שהולכים לפי איזה תאריך היסטורי, נגיד על ירושלים של זהב, אמרנו זה יהיה מגניב לעשות פרק ליום ירושלים על ירושלים של זהב. ואז אחת המחשבות הייתה, רגע, זה לא סופר כבר באלף דרכים, איך אפשר לחדש בזה? ואז הניסיון למצוא זוויות חדשות ולהגיע למרואיינים חדשים. אז זה שתי דרכים כאלה. יש דרך גם שלישית שהיא אולי פחות סקסית, אבל יוצאים ממנה דברים מאוד מגניבים, וזה להתקשר לאומן שאנחנו נורא נורא רוצים שיבוא להשתתף בתוכנית. מוזיקאי או מוזיקאית, ולומר להם מה השיר שלכם שיש סיפור ממש מעניין מאחוריו, ונסות לדוג את זה ביחד. זה תהליך כזה למשל קרה לי עם אהוד בנאי.
נערינה? איזה פרק.
תודה.
זה הערב שבו הכלב שלי קיבל טיול ארוך ממש.
אשר היה מבסוט מהפרק גם.
לא, הוא בן 200 נראה לך, הוא כזה הסתכל במבט של מה קורה הביתה.
אני כל כך אוהבת שאנשים אומרים לי, וואי, שטפתי כלים עם שיר אחד, יוצאתי את הכלב, רמתי קאקי עם שיר אחד, אבל אפרופו מוזיקה וזה, תחשבו כמה זה נעים שפודקאסט הוא מלאכה שמשתלבת בחיים של בני אדם, והיא אגבית, והיא קורית בתוך הדבר הזה, בתוך הסיטואציה שאת מרימה את הקאקי. זה נפלא.
כמה האזנות אגב היו לו?
104 אלף.
וואו.
זה כמעט כמונו בפרק הקודם, נהיה.
באמת. כמעט כמו הפרק ההוא שעשינו לסדרה ספרדית.
זה.
זה מאוד עולה. אבל יש עוד דרכים להגיע לסיפורים, ואני חושבת שהרבה מזה זה גם חיתות בארכיונים, או שיש פרק מופת אצלנו שרומטיק, הבוגד האדום עשה, שהוא הפרק על צלת סתמר. מאזין פנה אליו ואמר לו, תשמע, נראה לי שלמשפחה שלי יש איזה סיפור נחמד ששווה לנבור בו. רגע, ואז תגידי, חודשים אולי... ארוכים שמענו על כל מיני שמות של אנשים ש... חשבנו שרום עובד עלינו, זאת הייתה הזיה. כאילו,
אולי רק תגידי, מי זה רום ומדוע הוא בוגד?
רום עתיק הוא יוצר פודקאסטים חמוד שעד לא מזמן היה אצלנו בכאן, ועכשיו הוא מגלה עולמות חדשים. אני חושבת שתמיד בחיים יש רגע שמרכיבים משקפיים מסוימים, ואז מתחילים לראות המציאות בצבעים האלה. אז אני לא יכולה יותר להתייחס למוזיקה ישראלית כאל דבר שהוא מנותק משיר אחד. כאילו כל שיר שנכנסתי לאוזניים עובר את המכונה הזאת של האם יש סיפור מעניין מאחוריו או לא, והרבה פעמים יש לנו שיחות תחקיר של לבדוק אם יש סיפור ולגלות שאין ולוותר על השיר הזה.
וזה כיף או לא? זאת אומרת, זה הורס קצת את ההנאה הראשונית ממוזיקה, מבית פזמון יואו, איזה לחן?
לא, להפך, זה מעמיק אותה, זה גורם כל הזמן לחשוב על השיר גם כיצירה מפורקת ובערוצים, זה כמו ללמוד עוד שפה.
מה עומד מאחורי מיליון דולר של נועה קירל? אני כבר... זה כבר לא לחן והפקה.
עושה רושם שמיליון דולר, ניב.
ראיתם אגב את הביצוע של יוני רכטר לזה?
ראינו.
אוי, נדע.
אני לא מבין למה צריך לעשות קאבר לשיר מושלם. אני לא שוחק.
תגידי, מה הפרק החביב עלייך?
וואי, איזה שאלה קשה. זה לוקח אותי לשני כיוונים. כיוון אחד הוא ממש הזיה, אבל זה פרק שאין לו המון האזנות, אבל אני מאוד אוהבת אותו ברמה האישית. זה פרק על השיר אליעזר בן יהודה, ופשוט היה לי מפגש יוצא דופן עם ירון לונדון סביב סיפור ההולדת של השיר הזה, עם המון, פעם אני חולמת לעשות מופע או פרק שיקראו לו רצפת חדר העריכה, ויהיו המון דברים שסיפרו לנו מאחורי הקלעים של שיר אחד, והם לא נכנסו לפרק, כי הם לא קשורים לשיר, אבל הם קשורים לתרבות הישראלית. אז שם היו המון סיפורים ורחילויות ודברים נפלאים שיום אחד יקרה איתה משהו. ואני גם מאוד אוהבת את הפרק הזה, כי אליעזר בן יהודה באמת היה גיבור ילדות של ירון לונדון, והוא רצה לתת לו את הכבוד ולכתוב עליו שיר, וזה קצת מה שאנחנו עושים באיזה קטע רפלקטיבי כזה. אני מחפשת גיבורי ילדות שלי, או אנשים שהשירים שלהם השפיעו עליי, או המילים שלהם השפיעו עליי, והוא הלך ממש בראשית ברא, ולמי יצר בכלל את השפה העברית, או חידש אותה, ועשה זה. זה פרק שאני מאוד מאוד אוהבת, סטייה, ואני חושבת שתמיד התשובה שלי תהיה הפרק האחרון שעבדתי עליו. אז עכשיו יש לי יחס מועדף ומיוחד למערינה של אהוד בנאי, כי הוא כזה הדבר האחרון שיצרתי לשיר אחד, ועכשיו יש המון פרקים בתנור.
איזה פרק חיפשת את עונות ומצאת מלוכה? הפתיע אותך נורא פתאום.
בסוף מתרגלים להכל.
כן?
בסוף מתרגלים להכל, הפתיע אותי מאוד. לא רק הסיפור של בן ולינוי והעומקים שהגענו אליהם, וגם שם הרבה נשאר על רצפת חדר העריכה, mm-hmm. הפתיע אותי גם איך
בן השיר... בן זילחה ולינוי בר גפן.
בן זילחה, נכון. בן זילחה שנתן לדודו טסה את המשפט עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. אז גם גיליתי שם המון דברים מעניינים. גם היה שם איזה רגע שהוא רגע קטרתי, שהוא לא עובר מיקרופון, ואם זה היה מצולם בווידאו זה היה עובר, אבל ביקשתי מהם את הערוצים המקוריים של השיר, ואמרו, רגע, בוא נלך למצוא את הארדיסק. והם התחילו להפוך את האולפן, מצאו ארדיסק ישן כזה, ואז גילו שאין להם את הקאבל המתאים, כי זה מלפני מלן תלפים שנה, ו...
כבר לא מייצרים את הקאבל.
אין את הקאבל הזה, זה דינוזאור כאילו צריך להביא לך את הקאבל הזה, ואז הם פתאום שלפו את הקאבל מאיזה מקום, וגילינו אוצר של כל הערוצים של השיר הזה נפרסים, ואת גל דה פז שרה פתאום בזעקה קולות, וכל מיני דברים כאלה, שזה ממש למצוא זהב, והיה שם את כל העניין הזה עם טלי קאץ, ובקיצור זה היה שיר של כאילו, לחשוב שאני הולכת למצוא משהו אחד, ולגלות דבר אחר לגמרי.
ספרי לנו קצת על מה יהיה בעונה הקרובה.
בואו נשחק משחק.
בואי.
בואו.
אוקיי, הבאתי לכם דף ועט.
אוקיי. יש מבחן, יש הכתבה, אני...
קחי. זה פשוט נשמע לי דרך הדיאפונית סקסית יותר לדבר על מה יהיה בעונה הבאה.
כן, מה היה הקלונקס במגירה השנייה? מה היה בניסן, אם פתאום היא רואה אותי פה מתחיל לפרפר?
לפרקס.
כן.
אוקיי. זוכרים שפעם ברדיו היה תו השעה?
כן.
אז אנחנו נשחק תו השעה. אתם תשמעו ממש כמה שניות מכל אחד מהשירים שיהיו בעונה הבאה של שיר אחד. Mm-hmm. אתם צריכים לכתוב על הדפים שלכם את השם של השיר, ומי שמנצח מקבל חולצה ותקליט.
כן.
וואו.
יש?
יש.
כן. אוקיי, אימאלה, דיסקליימר, אני לא נורא טוב במוזיקה ישראלית.
די, ניב.
כן.
3, 4, ו... בואו נראה אם אתם מזהים את השירים שיהיו בעונה החדשה של שיר אחד. שיר אחד. חוזרים ממש בקרוב עם פרקים חדשים. באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כמה גיליתם?
3 לדעתי.
2. אני לא יודע, היו שני, היו...
זה פשוט רץ נורא מהר.
כמה היו שם?
זה המשחק, היו 5. מתוך יותר מ10 פרקים שיהיו.
אוקיי, אז אני מצאתי, היא כל כך מסובכת. גרה בשנקין.
טוב.
ליל חנייה.
טוב.
מה?
וזאת, אני.
אז אני גם מצאתי רוקפור. נכון?
אני לא אומרת נכון, לא נכון.
חור בלבנה.
מאוד מאוד יפה. הצלחה המשותפת שלכם היא יפה.
וואו. יופי, אנחנו צריכים לעשות גם קבוצה של 20 שאלות, גילי. נראה לי את ואני ביחד.
רגע, אבל מה השני שנצאת?
שוטלים את יואנה, את גרה בשנקין וחור בלבנה. מה את חושבת שרק את מזהה את מגע הזהב של יאיר לפיד?
אז אני רוצה להגיד משהו על יאיר לפיד, כי נראה לי שזה סיפור טוב.
שכתב את המילים של גרה בשנקין.
שכתב את המילים, ופעם אמר שזה היה הכסף הכי קל שהוא עשה אי פעם בחיים.
הוא אמר את זה? לנו הוא לא אמר את זה ברעיון. אלה היו ימי הקורונה א', ועלינו לכנסת כדי לראיין את יאיר לפיד, ועשינו את כל הדרך, והגעתי עם ציוד הקלטה ושכחתי קאבל, XLR. אמרתי, פאק, 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 כאילו, איך אני, מותר להגיד פאק? איך אני אקליט אותו?
מותר להגיד פאק, אבל בתרגום זה יהיה עם 2 X'ים באמצע.
בקיצור, איך נקליט אותו עכשיו וזה? ואז היה שם מעל מחאה כזה. אז באתי למפגינים ואמרתי להם, תקשיבו, אפשר מהמערכת הגברה שלכם לשאול את קאבל ה-XLR, ואז הם כזה, למה צריכה אותו? אני הולך לראיין מישהו בכנסת. את מי? לא, לא משנה. ואז אמרו, לא, לא, תגידי את מי. אנחנו ניתן לך, אנחנו ניתן לך, רק תגידי את מי. ואז אמרתי, איך לראיין את יאיר לפיד, ואז אני צריך לצעוק עליי, מה, למה את זה? בטח האורך שלח אותך, כל מיני כאילו כאלה. אז כזה, לא, לא, אני איך לראיין אותו על שיר שהוא כתב. את מי מעניין שיר שהוא כתב? כאילו, קיבלתי על זה ים, ים. ובסוף היינו אצלו, והיה אחלה, אחלה רעיון, וזה הולך להיות פרק מרובה משתתפים ומשתתפות.
כמו האפקט התלת קולי שלהם שם בשיר.
זה בדיוק יוניסון.
כן.
והן גם מבצעות קאמבק, לא? הולך להיות קאמבק של שלישיית מנגו.
לכבוד היום הולדת של צדי צרפתי.
וואו.
וואו. כן, כן. מלא דברים אנחנו מגלים פה.
מלא.
יש קאמבק קטן, אבל זה באמת שיר עם המון היסטוריה מאחורה, ואולי על זה גם שווה להגיד משהו, על זה שכאילו כל פרק של שיר אחד, וזה אולי גם מתחבר, ניב, למה שאמרת על שירים שאתה אוהב יותר או פחות, קשור באיזשהו אופן גם לסוציולוגיה הישראלית. או יש לנו בדיחה כזאת פנימית בתוך המערכת, שבכל פרק מתישהו יגיע רצח רבין, ואיך הוא השפיע על, איך הוא השפיע על המוזיקה, איך הוא השפיע על. אבל יש באמת משהו שהוא קצת תלת שכבתי, אולי גם בעניין הזה, שזה קשור לתרבות שלנו.
שיר של הרבין. אבל זה באמת נכון, לגבי מוזיקה, אני חושב, ב-25 שנה האחרונות,
כן.
אי אפשר להתכחש לזה. זה ממש על תרבות וחברה וכלכלה והיסטוריה, וזה תופס נקודה בזמן דרך מוזיקה, וזה בעיניי הדבר הכי גדול שאפשר לעשות.
מאיה קוסובר, תודה שבאת.
תודה, היה לי ממש כיף.
גם לנו.
יאו יאו, תאזינו.
I'm a janitor at the Louvre. The artwork that I clean, they're worth millions. Next Friday, a foundation will put a necklace up for auction. The necklace belonged to Marie Antoinette. We're gonna steal it. Go in as janitors and come out millionaires. Any questions?
While we're risking our asses, what are you doing?
Who, me? I'm buying the necklace.
הגענו לרגע שכולם מחכים לו, מצפים לו.
או לפחות שנינו.
או לפחות שנינו, כוססים את הציפורניים בידיים וברגליים גם.
כן.
הסיפור.
בייחוד ברגליים. את יכולה להגיע עם פה לאצבעות הרגליים שלך,
יכולה
זה די בקלות. דוחה. זה א' די דוחה, ב' נשמע לי מאוד שמיש.
יכולה גם יכולה, אני אדגים לך אחר כך.
יש כזה בערכון של סאטרדי נייט לייב עם וויל פרל, שהוא מצליח להגיע לתנוחה הזאת ביוגה. לא משנה, עם מה נתחיל?
עם לופו.
לופו?
לופו.
את אומרת את זה נכון?
אני חושבת שכן.
כן, סדרה בחיכובו של עומר סי, ש... כל מה שנאמר פה על כמה גדול הוא בתור mm-hmm. כוכב בצרפת, יהיה אנדרסטייטמנט.
הוא גדול בכל מובן, אני חושבת, צריך לראות בשביל להבין. ולופן היא דמות שמתגלגלת וידועה מאוד בספרות ובתרבות הצרפתית. זה מין כזה גנב סטייל, מין אפיל רובין הודי כזה. אתה נורא אוהב אותו, אתה אוהב את האופן שבו הוא פועל.
אבל הוא לא מחלק לעניים, נכון?
הוא לא מחלק לעניים,
הוא ג'נטלמן,
תמיד...
הוא גנב וג'נטלמן.
גנב וג'נטלמן, והוא מין טיפוס כזה נורא נורא מתוחכם, ויש לו כל מיני דרכים להתמלט מכל
דני אושן.
הוא מין דני אושן.
אמרי דני אושן.
דני אושן, וזה באמת סדרה שאני חייבת להגיד שראיתי שניים מהפרקים שלה בינתיים.
בלעתי את החמישה.
בלעת?
בלעתי. בלוע בלעתי.
ויכולתי להמשיך, אם השעה לא הייתה נורא 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 מאוחרת, יכולתי להמשיך, כי היא אולי לא הסדרה הכי אמינה בעולם, אבל היא הכי מהנה שראיתי זה די הרבה זמן.
קודם כל, אמינות זה overrated.
ממש.
במיוחד בימים כאלה, דיברנו קודם בהקשר של צלצול הגואל, טלוויזיה של פעם, טלוויזיה של עכשיו, כאילו הגענו למצב של כל דבר, אנחנו אחים, תחקרים, ואיך זה יכול להיות שהוא הציג כרטיס לגלה של הלובר, ומה פתאום, ואני רוצה לראות פרק שלם על איך הוא משיג את ההזמנה. כאילו כל דבר חייב להיות נורא מנומק, נכון? אנחנו כבר כן. לא מקבלים...
אנחנו מפונקים, אנחנו דורשים הרבה יותר מ...
תובעניים, לא כן. מפונקים, אנחנו נהיינו צופים תובעניים. נדמה לי שככל שהם מתקדמים בפרקים של לופון, אז אנחנו...
אחסן לופן?
כן. אנחנו מבינים יותר ויותר את הדמות, ואיך באמת הוא מעין אומניפוטנט כזה, פושע שבצליח לעשות הכל.
כאילו פשוט נורא נורא חכם ונורא לא אימפולסיבי.
כן.
הכל מתוכנן מראש.
גם כשתדמה לנו.
כן, גם האופן שבו הסדרה מסופרת לך, אתה מתחיל את זה בהתחלה ואתה אומר, טוב, כאילו זה היה כיף, אבל מה עכשיו?
כן, מה זה הבית הנייר הזה?
מה זה הבית הנייר הזה? חלס, הייתי שם כבר, מספיק, נקסט.
אבל לא, אתה נופל בפח של הדמות. כשאתה חושב שזה בית הנייר קשקוש פטפוט, בעצם אתה נופל בפח של הדמות ובפח של התסריטאי. כי אנחנו אמורים לחשוב בפרק הראשון, איזה שטויות, אבל לא. פתאום
יש עומקים, כן. יש מניעים, יש היסטוריה לדמות הזאת, ויש כוונה עמוקה מאחורי מה שקורה בפרק הראשון.
אני אגיד שכפי שנאמר לי, האומנות משחקת פה תפקיד. זאת אומרת, אני לא הבחנתי בזה בעצמי, אבל כל התפקיד של היצירות שגונבים, והסיפורי רקע שמאחוריהן, בעצם נותנות עוד רובד לעלילה גם ולדמויות עצמן. אז
אני הולכת לגגל.
כן, בדיוק, ככה. בדיוק, גגלי.
מעולה.
או שתשאלי צפי הנדלר, שהוא זה שנתן לי את הטיפ הזה.
אוקיי. עוד דבר שעולה השבוע, זה העונה החדשה של Call My Agent.
10%, דבר עם הסוכן שלי, אם אנחנו כבר בצרפת, כן?
כן.
בפריז.
ולא עם אמילי בפריז.
כן.
זה כאילו מינה.
אוף, איזה מזל שלא איתה.
מזל, זאת הייתה אוכלת.
I've been waiting for this moment.
חיכית לרגע הזה לשיר את הדבר הזה?
כי אי אפשר, כי אני רק רואה את לילי קולינס, וכל מה שאני מצליח לראות בעיני רוחי הוא אבי אפיל.
טיטים, 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 טיטים. זה מה שאתה רואה כשאתה, אני חובטת פה בשולחן מרוב התרגשות.
בהחלט.
אז Call My Agent, זה סדרה סופר כיפית.
כן.
כל כך כיפית.
היא אולי לא הסדרה הכי טובה, אבל היא לבטח הסדרה הכי מענגת.
כן.
נכון? אם כבר אנחנו בא, זה אולי לא הסדרה הכי כזו, אבל היא הסדרה הכי כזו. היא באמת, כל פרק שלה הוא כמו רפרפת טוטים.
נכון. מה שכל מה שקורה בסוכנות לייצוג שחקנים ומפורסמים אחרים.
כן, כשבכל פרק מתארח מפורסם ואו שחקן ואו טלנט אחר בתפקיד עצמו, מעין קמאו כזה חמוד, הלוואי ויהיה אומר סי.
הלוואי.
נכון, בעונה הזו זה רק מתבקש.
ממש.
וזו גם תהיה העונה האחרונה, אז אני מקווה שיהיה סוף טוב לקמי.
קמי.
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 מהדמויות האהובות עליי. עוד משהו שעלה, וגם הזכרנו אותו לפני כמה פרקים, זה וונדה ויז'ן. את חשבת שכשאמרתי את זה, את חשבת שזה וונדה ויז'ן, אבל לא, זה לא וונדה ויז'ן וגם לא וונדה דירקשן.
אתה מכיר את הסיפור עם ברד קראמס, ברד קראמס?
לא.
די קאם, די קאם.
הבנתי. אני לא חולם שזה נגמר.
לא?
לא. אז וואן דיוויז'ן זה הסדרה הראשונה מבית מרוול. הייתה אמורה להיות סדרה אחרת, הפלקון וחייל החורף.
אוקיי.
כן, מרוול עכשיו עושים הפרטה.
כן.
של כל הקניין הרוחני שלהם, כל דמויות הקומיקס, כל הנוקמים, כל נוקם מקבל סדרה משל עצמו.
חשוב.
כל שני נוקמים מקבלים סדרה משלהם. ובגלל הקורונה ואילוצי המגפה...
כמה פעמים אמרנו בשנה האחרונה בגלל הקורונה ואילוצי המגפה?
יו.
עשרות פעמים.
אלוקות אדירים. כמה פעמים אמרנו את זה, יו.
אז מה קרה בגלל אילוצי המגפה והקורונה?
את יודעת, בשנייה אחת נפלה עליי מעין עייפות כזאת
תוגה,
של...
תוגה.
כן, יו, כמה אנחנו חוזרים על עצמנו בגלל השיט הזה, אה?
כן.
די כבר, איני יכול עוד.
וירון לונדון היה אומר על זה, כן. הלו, זו שטות גמורה.
גמורה!
שטות גמורה.
כן. אלו מזכירה, שלשלתי הסימון. לא, זה גם של שלו. מה אומר, הכנסתי הסימון, שלשלתי הסימון.
שלשלתי.
נכון, ידעתי. שלשלתי. ירון לונדון כתב שלשלתי. אז זה מה שאני זוכר ממנו. קיצר, הסדרה הזו, הסדרה הזו, היא סיטקום של מרוול, שזה כבר חמוד, נכון? זה כאילו מעין I Love Lucy כזה, שהגיבורים בו היא וונדה, שהיא אסקר לטוויץ', וויז'ן שהוא ישות של בינה מלאכותית, והם חיים ביחד בפרברים, בפיפטיז, מין משהו לא ברור. ראיתי שני פרקים, זה בשחור לבן, עם צחוקים כאילו, עם צחוקים מוקלטים.
מאוד מוזר.
מאוד משונה.
מאוד מוזר, נשמע.
הוא עובד באיזה, אני יודע, מעין שמיים מקרקעין, או סוכן ביטוח, לא ברור מה הוא עושה שם. יש לו עבודה הכי אפורה, והיא עקרת בית. ומארחים אנשים לארוחות ערב, וזה לא מסתדר, והיא מנסה עם הכוחות על שלה להכין אוף, והיא שורפת את האוף. תקשיבי, לא ברור לי מה קורה שם, אז בסוף כל פרק, פתאום חוזר הצבע, ואנחנו מגלים שזה, היא כנראה בתרדמת, וככה היא חולמת. אגב, היא מסקוביה, מדינה באירופה שהמציאו בנוקמים, אבל אין לה שום מבטא. וזה, את יודעת, שוב, ענייניה, למה היא מדברת?
אני, זה נשמע לי בדוי לגמרי מה שאמרת עכשיו. כאילו הכנסת פה איזה... אתה מטריל אותי עם הדבר הזה. זה לא יכול להיות שיש סדרה כזאת.
יש סדרה כזו, והיא מבית מרוול. מה אני אגיד לך?
איפה רואים את זה?
מי שכותבת אותה זו ג'ק שייפר, שהיא גם כותבת את אלמנה שחורה, הסרט החדש עם סקארלט ג'והנסון, על דמות של סקארלט ג'והנסון בנוקמים. אני משוכנע שיש שם משהו. בינתיים אני לא מבין מה קורה. לא מבין כלום.
איפה אתה רואה את זה, אבל?
אני רואה בדרכים לא דרכים. אתה יודע, את דרך הוופן שלי.
הוופן.
הוופן של לופון.
הוופן של לופון.
לופון, הוא סידר לי וופן.
אז בוא נסיים כאילו במשהו שמח וסדרה נחמדה על מוות. אוו!
חיכיתי לזה.
החיים שאחרי המוות.
גילי, מה קרה בסוף השבוע שהביא אותך אל התוגה הזאת והשחור?
נדבר על זה אחר כך. שאיתו את
נמצאת, כן.
נדבר על זה אחר כך. אבל זה באמת מין סדרה שמתחילה מין פסאודו-מדעי כזה, הפרק הראשון, זה מחקרים על מה שקורה, תודעת מוות קרה, ולמה החוויות של כל כך הרבה אנשים שעברו את הדבר הזה, שכמעט מתו.
דוקו רציני.
דוקו רציני, מחקרים עם רופאים, חליפות, עניינים וזה, ואמרתי, וואו, 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 מה קורה פה?
מעניין לדעת מה קורה אחרי המוות, לא?
ויש מחקרים רציניים בבתי ספר רציניים וחוקרים אותם באמצעים מדעיים השוואתיים, וזה באמת באמת חשוב מאוד לדעת.
זה הפרק הראשון.
זה הפרק הראשון.
ואז אתה אומר, אני חייבת לראות את הפרק השני.
אז אמרתי, לא יודעת, אולי אני אראה את הפרק השני, ואז הפרק השני מתעסק במדיומים.
אוקיי.
אמרתי, קצת מוזר, אבל אוקיי. ואז הפרק השלישי מתייחס לסיאנסים ומדיומים וההכשרה שמדיומים עוברים.
הכשרה.
כן, ויש שם כל מיני שיחות. This is your father. שמישהו כזה עובר את כיף כזה, הוא בטרנס. I want to tell you, I love you.
בסדר, כאילו.
ואז אתה כזה, אוקיי.
רגע, מה היה קורה אם אבא שלך היה עושה סיאנס? מה קורה כשנכנסת רוח במנדי זיקוביץ'?
הוא לא היה שומע כלום, האיש הוא חצי שחרש. הוא היה אומר, מה? אז אמא שלי הייתה אומרת לו, הבוילר! צריך את הבוילר!